לא מזמן חבר שלח לי צילום של תפריט בירה באחד הפאבים והתרעם על המחיר הגבוה של הבירות. אוקיי, אנחנו כבר מכירים את זה, זה מעצבן, אבל מה לעשות? התרגלנו. מה שאותי עצבן זה דבר אחר. ראיתי שמחיר בקבוק בירה 0% אלכוהול זהה למחיר שליש בירה רגיל או בקבוק בירה עם אלכוהול. הלכתי לבדוק את העניין והסתכלתי בלא מעט תפריטים של ברים, ובאמת ברובם מחיר בקבוק בירה ללא אלכוהול, 0% אלכוהול, היה זהה ולפעמים גם יותר ממחיר בקבוק בירה עם אלכוהול. עכשיו, למה זה מעצבן אותי? כי תשאלו כל בעל פאב למה מחיר הבירה יקר, אז הוא יגיד לכם, זה המס על האלכוהול, זה המס על הבירה. אבל על בירה 0% אלכוהול אין מס. אז למה המחיר של בירה ללא אלכוהול זהה למחיר של בירה עם אלכוהול? אני לא יודע למה, אני מנסה להבין את זה באמת. אני עוד מכיר את כל העלויות של הברים, אני מכיר גם את העלויות של הבירות. בקבוק בירה 0% אלכוהול עולה הרבה פחות מבקבוק בירה עם אלכוהול. אז למה? בגלל שיש לו את הקידומת בירה לפני זה, אז הוא מקבל מחיר כמו כל בירה עם אלכוהול אחרת? אז בואו, אני מזמין אתכם. מישהו מבעלי הפאבים שיבוא וינסה להסביר למה אתם מתמחרים בירה עם 0% אלכוהול באותו מחיר של בירה עם אלכוהול.
בירוויו, פודקאסט הבירה של גלית וגדי.
שלום לכם ושוב אתם איתנו בפודקאסט בירוויו, דברים שרואים דרך כוס הבירה, פודקאסט הבירה הישראלי הראשון, מה שלומך גדי?
מה יכול להיות רע? סנט פטריק, בירה, כיף.
עדיין יש לך את השפם של הסטאוט.
לא, זה לבן אבל לא בגלל הסטאוט, זה בגלל הגיל.
האמת שזה היה ממש כיף, ככה ערב שלם, רק סטאוט.
אני חייב להגיד דבר אחד.
היינו כזה, היינו אדוקים ככה.
יש לי וידוי, שכחתי שזה סנט פטריק, וסתם יצאנו לשתות בירה, בום, בפנים.
קובעי,
מוזיקה, עניינים, ואז רגע נפל הסיון, שנייה, 17 במרץ, סנט פטריק. אז זהו, זה מה היה.
אז אולי כמה מילים על הסנט פטריק?
כן, סנט פטריק, זאת אומרת, אין יותר מדי מה. סיין פטריק מספר עליו שהוא גירש את הנחשים מאירלנד, הוא היה מיסיונר נוצרי, כדי להראות כמה אלוהים עוזר להם וכמה אלוהים טוב, אז הוא כמו החלילן מהמלין הלך וכל הנחשים אחריו, הוא נכנס לים וכל הנחשים טבעו, ומאז אין נחשים באירלנד.
יפה.
ולזכר היום הזה, מה האירים יכולים כבר לשתות? בירה. ואם הם שותים בירה, מה הם יכולים לשתות? סטאוט.
אז על מה נדבר היום? היום נדבר על סטאוט.
בדיוק.
היום יש לנו פרק בסדרת סגנונות הבירה, נדבר על סטאוט. אי אפשר לדבר על בירה בלי לדבר על סטאוט. ובכלל, מה קשור אירלנד וסטאוט?
אוקיי, אז היסטוריה?
כן,
בכלל היסטוריה? זה. היסטוריה זה אני. 1700, פורטר צומח וגדל וחי ובועט באנגליה, והופך להיות הבירה המובילה שם. בחור בשם ארתור, אירי, שהייתה לו ממשלת בירה, מסתכל עליו הסגנון הזה, אומר, וואלה, יש פה איזה קטע, מפסיק לבשל את כל הבירות שהוא בישל עד אז, ומתחיל לבשל את הפורטר. ווואלה, מצליח לו. פורטר שלו
מצליח
טובה.
מצליח לו בענק.
מצליח לו בענק, הפורטר שלו טובה, ואנשים מחוץ לאירלנד רוצים שהוא יצא להם את הבירה. אז כמו שהיה עם ה-IPA, היו צריכים לעשות את הבירה קצת יותר חזקה באלכוהול, וקצת יותר מרירה עם הקשות.
כדי שתחזיק
את תחזיק מעמד. תחזיק מעמד בדרך. ואז הוא הוציא את הבירה שלו, והבירה שלו, כדי שלא יקראו לה סתם פורטר, אז קראו לה סטאוט פורטר. סטאוט זה חזק.
זהו, זאת נקודה מאוד חשובה, שכשאנחנו אומרים סטאוט, יש כאלה שחושבים שאנחנו מדברים בעצם על בירה כהה, אבל לא, משמעות המילה סטאוט זה בעצם חזק.
בדיוק, ובזמנים ההם, זה בעצם היה כמו שהיום אנחנו אומרים אימפריאל, לבירה חזקה, אימפריאל IPA, אימפריאל סטאוט. הסטאוט היה שם כדבר חזק, אז היה כל בירה שהצמידו את המילה סטאוט, זה אומר שהיא הייתה יותר חזקה.
חזקה, כן.
ואותו דבר עם הפורטר הזה. הבישול הראשון של הסטאוט פורטר הזה בעצם נסע
ב-1759 בדבלין.
בדבלין.
אז לבירה קראו ארתור.
סטאוט פורטר.
מי זה ה...
אמרנו, אנחנו עושים פרק על סטאוט ומשתדלים לא להגיד את המילה גינס. אבל אין מה לעשות, חייבים, אז נגיד אותה, נגיד אותה אולי פעם אחת או פעמיים.
ארתור גינס, אקסטרה סטאוט פורטר.
ואותו ארתור היה ארתור גינס, שבמבשלה שלו בדבלין, בישל בפעם הראשונה את הפורטר החזק שלו.
אז שני דברים אני רוצה להגיד, שנייה. אחד, הפורטר הוא בעצם הסגנון ממנו נולד הסגנון סטאוט, אוקיי? זאת אומרת, היה פורטר, וזה אבי הסגנון. בלי לצחוק בבקשה. ודבר שני שאני רוצה להגיד, זה כשאומרים סטאוט, אז ישר יש אסוציאציה לגינס.
נכון, כי מה לעשות? גינס...
זה כאילו נהיה שם גנרי.
בדיוק, כמו פרישדר, כמו פלאפון, כמו כל הדברים האלה, אבל מה לעשות? גינס יצאו עם שיווק מעולה, ולכן תמיד שאומרים סטאוט, אז אומרים גינס, למרות שיש לנו הרבה דברים אחרים. עכשיו, רגע, איך אנחנו הגענו מארתור גינס אקסטרה סטאוט פורטר?
רגע, שנייה, אני עשיתי לך פאוזה, שנייה.
אוקיי.
אז אלה שני הדברים שבעצם חשוב מאוד להבין אותם. סטאוט זה לא רק גינס, אוקיי? וסטאוט בעצם נולד מתוך הפורטר, ועל הפורטר היה לנו פרק שלם שדיברנו וסיפרנו את כל ההיסטוריה, ובעצם איך התפתח הסגנון. אז אוקיי, אז איך אנחנו מהארתור גינס אקסטרה סטאוט פורטר הגענו לסטאוט?
פשוט מאוד. תנסי להיכנס לפאב ולהגיד למוזג, תן לי בבקשה ארתור גינס אקסטרה סטאוט פורטר.
בקוס הראשונה זה הולך.
קוס ראשונה זה עובד. קוס שנייה... פחות.
מהכוס השלישית יש לנו בעיה, ואז לדעתי כל כוס הלאה יורדת מילה.
כן, שבסופו של דבר מה נשאר? בואנה, תביא לי את הסטאוט הזה.
זה לא בואנה, זה כזה, אתה כבר כזה, ואז אנחנו נשארים...
עם הסטאוט?
עם הסטאוט.
כי בואו, באמת, אחרי כל כך הרבה פיינטים, והעירים יודעים לשתות, הם לא שותים פיינט אחד, אחרי כל כך הרבה פיינטים אומרים, טוב, נו, give me the stout.
בדיוק. ואז התקבע השם של הסטאוט, אבל בואו גם נגיד שהשנייה כן נגיד גינס, הגינס המודרני הוא בסביבות ה-4% אלכוהול. כשאנחנו מדברים על הגינס סטאוט בעבר, זה היה
באזור 10%,
לפחות 10%, משהו כזה, 10% אלכוהול, אז בוא, אז כאילו, תחשוב.
בוא ניכנס עוד, את זוכרת, דיברנו בפרק על המלחמות, דיברנו על הנושא של המיסוי, אז הנה פה נכנס לנו סיפור, למה זה יורד ל-4%? בגלל המיסוי. מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, מיסו את הלטת בצורה מאוד מאוד חזקה, ואז מה עשו המבשלים? קודם כל השתמשו בפחות לטת, ודבר שני, התחילו להשתמש בסעורה במקום בלטת. ברגע שהכניסו סעורה, הם לא היו צריכים לשלם עליה מס, כי זה לא לטת. ואז יצא לנו ה-4% סטאוט שאנחנו מכירים היום, שלא רק שהוא 4%, הוא גם הרבה יותר יבש, הרבה יותר קל.
נכון.
אז זה בעצם הכלכלה הביאה אותנו למה שאנחנו שותים היום.
מה שאמרת עכשיו זה קצת מזכיר לי, אפרופו מיסים וסיווגים וזה, זה קצת מזכיר לי את המכס, שאם אתה מביא שעורה, אז יש לזה סיווג אחד, אבל אם אתה תביא רכז...
רכז לטת זה סיווג שני.
למרות שזה אותו מוצר, רק בצורה הנוזלית שלו.
בדיוק, כן, אבל זה עניינים של...
ואז המיסים שונים.
נשגבים מבינתנו, אבל בסופו של דבר קיבלנו את הדרי סטאוט.
נכון, עכשיו... כשאנחנו אומרים סטאוט, אז בעצם אני חושבת שזה מבין הסגנונות שיש בו באמת כל כך הרבה תתי קטגוריה, כל כך הרבה תתי סגנונות נולדו מתוך הסגנון הזה של הסטאוט.
פחות או יותר כמו IPA היום.
נכון, אז בוא ככה נזרוק לאוויר, אחר כך אולי נתעכב על כמה מהם. יש לנו את הדרי סטאוט, יש לנו את הפורין אקסטר סטאוט, יש לנו את המילק סטאוט, יש לנו את האוט מיל סטאוט, יש לנו את הראשן אימפריאל סטאוט, יש לנו אפילו בלג'יאן סטאוט, יש לנו את הפייסטרי סטאוט.
ואי אפשר בלי אמריקן סטאוט.
ואי אפשר בלי אמריקן סטאוט, ויש כל מיני... אויסטר סטאוט.
טרופיקל סטאוט.
לייט סטאוט, ויש כל מיני...
ווייט סטאוט, שזה משהו חדש עכשיו.
בדיוק, ויש כל מיני סטאוטים שיש להם תוספות, אם זה של סוכר, אם זה של...
קוקוס,
טעמים,
וניל.
בדיוק, טעמים של וניל, קוקוס, קפה, קקאו, ליקריט. ויש לנו את הסטאוטים, כמו שאמרת, האמריקאים, שהם יותר, או לאו דווקא אמריקאים, אבל שימוש בקשות אמריקאי, ואז הם יותר סיטרוסים. בקיצור,
זה גם בירה שמאוד מאוד מתיישנת כמו שצריך.
בדיוק.
אז יש לנו הרבה ביטויים של הרבה ביטויים של השורים שהם מיושנים בחוויות שונות.
בדיוק, בחוויות עץ, ויש לנו את הסטאוטים שמוסיפים להם כל מיני גרעינים, כמו טירה, זאת אומרת, יש זה, וואו, בקיצור, זה עולם כל כך, כל כך, הסגנון הזה התפתח ממש לעולם שלם, עולם כל כך רחב, כל כך מגוון, כך שומרים את המילה סטאוט, זה, אני חושבת, הדבר היחיד המשותף שאתה יכול להגיד את כל מה שאמרתי עכשיו, זה רק הצבע.
זה הצבע והטעם של השוקולד, קפה.
לא בכולם יש לך שוקולד. תלוי איזה שוקולד פה, זה שוקולד מריר, פה זה שוקולד זה.
אבל בכולם יש את הצבע כהה, השחור, כמעט שחור, ויש להם את, את הטעם של השוקולד קפה במינונים כאלה או אחרים.
בדיוק, ומה שדיברנו בפרק של הפורטר, איך בעצם אתה מבדיל בין סטאוט לפורטר, בהרבה פעמים זה כמעט משימה בלתי אפשרית, ואנחנו ככה עשינו איזושהי הבחנה מבדלת בפרק של הפורטר, ואמרנו, באמת סטאוט, שאנחנו אומרים סטאוט, אם אנחנו מדברים נגיד על טעימה עיוורת, אז סטאוט מול הפורטר, בסטאוט יהיה לך יותר טעמים שרופים של הרוסטד ברלי שמשתמשים, בפורטר הוא טיפה יותר עגול, טיפה יותר שוקולדי, זה כאילו...
זה מה שהיום, כי פעם לא הייתה בעיה. פעם הפורטר היה פורטר, והסטאוט היה סטאוט, וכולם ידעו את ההבדל. עם הזמן זה השתנה, וכן.
הגבול היום הוא מאוד מטושטש.
אני מבחינתי, מבחינת חשבון גרעינים, המתכון, אני אומר, מתכון שיש בו רוסטד ברלי, שעורה כלויה, זה סטאוט. מתכון שאין בו רוסטד ברלי, זה פורטר.
למרות שתמצא מלא סטאוטים.
ברור, כי הרוסטד ברלי נותן את הטעם החמצמץ, הקפה, האספרסו הזה, שבדרך כלל יש בפאב. אבל שוב, אין 100%.
נכון. אז בוא נגיד כזה דבר, אז בוא נלך רגע ל-BJCP, ואיך שם מגדירים את הסטאוט?
אז קודם כל, כשהולכים ל-BJCP, צריך להבין על איזה סטאוט מדברים. כי יש לנו Irish Stout, Irish Extra Stout, Sweet Stout, Oatmeal Stout, Tropical Stout, Foreign Extra Stout, American Stout, Imperial Stout, שנמצא באותה קטגוריה של הפורטרים והסטאוטים האמריקאים, זאת אומרת, הם נכסו לעצמם, את האימפריאל סטאוט הזה, וזהו בעצם. כל אחד יש לו את המאפיינים שלו. אז אם את רוצה, בוא נתחיל לאט לאט לחפור פנימה ולהבין מה כל אחד ואחד מהם.
אז לפני שאנחנו נחפור, אני רוצה להגיד עוד משהו כללי. אמרנו שסטאוט זה ישר עושה אסוציאציה לגינס, אז בוא נדבר שנייה על המזיגה. אז,
אוקיי, זה בדיוק ייכנס לנו, מתאים לנו לסטאוט הראשון, לדרי סטאוט.
מעולה.
הדרי סטאוט שלנו, שבאמת אם אנחנו רוצים לקבל את ה... סמן ימני שלו, זה בעצם הגינס. כמובן, יש לנו את הבימיש, ויש לנו את
האוהרז,
ויש לנו את המרפיז, ויש לנו עוד כל מיני סטאוטים עירים יבשים, אבל גינס הוא הכי משווק מביניהם.
אתה יודע מה מעניין? זה שהרבה אנשים, אני שומעת אותם אומרים ככה, סטאוט, זה בירה כבדה, זה כמו ארוחה, זה בירה של גברים.
ברור.
זה... יש לסטאוט איזושהי תדמית כזאת, שבתכלס היא לא נכונה.
בתכלס,
לא נכונה.
אני, כשאני רוצה לשתות הרבה, לא להתנפח ולא להשתכר, אני שותה סטאוט. דרי סטאוט.
אני לא, אני מנסה לחשוב למה אנשים אומרים על הסטאוט שהיא בירה כבדה והיא כמו ארוחה. אני חושבת שהגרעינים הקיים,
אני אגיד לך מה.
עושים לה איזשהו...
זה קודם כל הצבע. מה שכהה תמיד נחשב, נראה יותר כזה חורפי וכבד, ודבר שני זה החנקן. ופה אני חושב מגיע המקום לדבר על מה שהתחלתי לדבר קודם.
כן.
סטאוט, דרי סטאוט, אייריש דרי סטאוט, הוא סגנון שהגיזוז שלו מאוד מאוד נמוך. מאוד נמוך. ולכן, כשמוזגים אותו מחווית, אני פה פותח רגע סוגריים, חווית רגילה או בירה רגילה, כשמוזגים אותה מחווית בבר, צריך משהו לדחוף את הבירה לכיוון הברז. הדבר הזה נעשה על ידי החדרה של CO2 לתוך החווית. הלחץ של CO2 דוחף את הבירה ומביא אותה עד הברז. אם אנחנו נעשה את זה עם סטאוט שהוא לא מוגז חזק, פרשי הלחצים בין הלחץ שנצטרך לדחוף את הבירה לבין הלחץ שהבירה נמצאת בו, יביאו את הבירה לגיזוז יתר. חלק מה-CO2 ייכנס לתוך הבירה, ואז הבירה כבר לא תהיה מוגזת כמו שרצו, אלא תהיה מוגזת הרבה יותר. פה התחילה הבעיה, מה עושים? ואז התחילו להשתמש בתערובת של CO2 וחנקן.
כשיש לנו 60% חנקן, ו-40%
זה 40-60, 75-25, זאת אומרת, זה תלוי, זה משתנה.
אוקיי.
זה די משתנה היחסים, אבל זה פחות או יותר הכיוון. זה תלוי, אם אנחנו רוצים להיכנס לעומק, זה תלוי בכמה רחוקה חווית מהברז, ואז כמה לחץ צריך.
אבל זה בגדול, כאילו...
בגדול זה פחות או יותר...
בוא נגיד בהערכה גסה כזו.
בדיוק. גרוסו מודו, מה שנקרא.
בדיוק.
בהערכה גסה זה בעצם...
איך אומרים את זה בעירית?
גרוסו מודו? חווה סנישט. בקיצור, אז החנקן שהוא גז אינרטי, הוא לא יכול להתמוסס בתוך הבירה, ולכן הוא לא מגזז אותה. אממה, הוא עושה אותה מאוד מאוד קרמית. ואז כשאנחנו מוזגים את הבירה, קודם כל יש לה את הקצף החלק הזה, לא קצף עם בועות גדולות כמו שיש.
קצף קרמי.
קצף קרמי, קוראים לזה הצווארון של,
של הקומר. זה קצף קרמי, והתחושת פה היא מאוד מאוד קטיפתית.
מאוד קטיפתית.
בדיוק, יש תחושה נעימה בך, חש, תחושה כזאת של משי וכתיפה בתוך פה, וזה עושה חשק לשתות ממנה.
עוד ועוד, וזה בדיוק הקטע, שזה מצפה את הלשון, ואנשים אומרים, אה, הבירה כבדה. היא לא כבדה.
היא לא כבדה.
היא כתיפתית, והיא כלילה.
ואני רוצה לשבור עוד אולי מיתוס שיש, שזה בירה של גברים, סליחה. אם אנחנו מסתכלים, נגיד, היה לנו איזה ויכוח פעם על אחוזי האלכוהול, מה, שותה גינס וזה, וזה. 4% לא שאני מזלזת, כן, אבל 4% אלכוהול, ויושבת לידו בחורה ששותה קסטיל רוז' 8% אלכוהול. כאילו, זה שזה בירה אדומה עם פירות.
אבל דרך אגב, אחד מהקמפיינים של הגינס בעבר, לפני שמשרדי הבריאות קבעו שאלכוהול זה לא טוב, אחד הקמפיינים היה שהראו שתי מניקות, אחת ששותה גינס ואחת שלא שותה גינס, וזאת ששותה גינס...
כן, דיברנו על זה גם ב...
היה
כן.
לה הרבה חלב, וזאת שלא שותה גינס היה לה הרבה פחות חלב. Mm-hmm. זאת אומרת, גם ניסו לשווק את הקטע שגינס בירה טובה לנשים מניקות.
אוקיי, אבל...
אבל הם נשארו בסוף
אבל
עם...
אבל עזוב, אני לא מדברת על זה, אוקיי? אני מדברת על התדמית שיש בקרב היום, בקרב האנשים שיוצאים לברים, לפאבים, לשתות בירה. זה... התדמית, אם אתה תעשה סקר באמת לא מקצועי, ותלך ותשאל, אתה תראה מה אנשים יגידו לך. בירה, התדמית הזאת, שבירה אדומה, בירת פירות, היא בירה לנשים, נשים. בירה, אפרופו יום האישה שהיה גם לא מזמן, זה בירה לנשים, בירה שהיא חלשה באלכוהול, ובירה כאה, היא בירה חזקה, היא בירה של גברים. זה איזשהו מיתוס כזה, זה איזושהי תדמית...
שיווק, שיווק.
שהיא לא מעוגנת במציאות.
ועוד פעם שיווק.
לא, לא.
שיווק, שיווק, ועוד פעם שיווק, אין מה כן. לעשות, זה השיווק שרצו לשווק. אז אוקיי, אז דרך זה... אגב, שמת לב כמה פעמים אמרנו את המילה גינס, כשהחלטנו בהתחלת הפרק הזה לא לדבר עליהם?
תשמע, עכשיו מי שישמע יחשוב שיש לנו משהו נגיד.
לא, אין לנו כלום.
אז חסו את הלילה. פשוט, מה שאנחנו רוצים להראות, זה שסטאוט לא שווה גינס, אלא גינס שווה סטאוט, אבל בתוך הסטאוט יש עוד מלא מלא, וזה סתם כאילו עוול.
למותגים האחרים.
למותגים האחרים. זה הכל. אנחנו אוהבים גינס, לא להתבלבל.
הכל בסדר, אבל אנחנו פה, כל המדוקאים אנחנו היום. אז יאללה, אז בואו נמשיך הלאה, דיברנו על...
אז דיברנו על הדרייסטאוט.
אייריש דרייסטאוט, בדיוק. הבא בתור הוא?
הפורין.
פורין אקסטרה סטאוט. אותו סיפור. פורין, למה פורין? צריך להוציא את הסטאוט החוצה, ואז צריך להעלות אותו באחוזי אלכוהול, צריך להעלות אותו טיפה במרירות, כמו IPA בסופו של דבר.
מה שאתה אומר זה קצת מזכיר לי גם את העניין של האקספורט. זאת אומרת, הבירות שהן טיפה יותר חזקות באלכוהול, טיפה נכון, יותר קריספיות.
נכון, הלכו תמיד לייצוא.
בדיוק, זה, אלה בירות שבעצם הפנים שלהם היו לייצוא, ולכן הם היו בכל פרמטר עוד טון אחד.
אוקיי. ועכשיו מגיע פה החידון הקטן.
אוקיי.
איפה מבשלים הכי הרבה פורין אקסטרה סטאוט.
איפה?
לא באירלנד, במרכז אפריקה. מרכז אפריקה, כן. ניגר, וואלה. ניגריה, שמה המקום שמבשלים.
וואלה.
הכי הרבה פורין אקסטרה סטאוט.
מדוע?
אין לי מושג, זה מקום חם.
וכי למה? וכי ככה.
וכי ככה, כן, כאילו. זה מקום חם, אקלים חם. הייתי מצפה שישתו דברים קצת יותר רגועים, אבל זה כמו ישראל עם הברבר שמחפשים את ה... או עם המרצו.
פעם.
עם המרצו שמחפשים את הבירות החזקות. אז זה הפורין אקסטרה סטאוט. בוא נמשיך.
עכשיו בוא נדבר על סוויט סטאוט,
אוקיי, סוויט סטאוט. זה סטאוט שהוא יותר מתוק. איך אנחנו עושים את הסטאוט יותר מתוק? הרבה פעמים עושים את זה על ידי הוספה של סוכרים שלא נאכלים על ידי השמרים. אחד הסוכרים האלה זה סוכר לקטוז, שהוא בעצם נשאר בבירה ונותן לבירה את המתיקות שלה. אז מזה קוראים לזה לפעמים גם מילק סטאוט. אותו דבר אפשר גם להוציא מלטודקסטרין, שגם הוא סוכר שלא נאכל על ידי השמרים, ואז זה לא יהיה מילק סטאוט, זה יהיה סוויט סטאוט.
קשה לפספס בירה, כשאתה לוגם בירה, לפספס את הלקטוז.
בדיוק, אם זה בירה עם סוכר לקטוז, זה לא שוקולד מריר, זה שוקולד חלב.
חלב, בדיוק.
עכשיו.
בדיוק מה שאמרתי לך מקודם, שוקולד כן, אבל יש לך שוקולד מריר ושוקולד חלב, זה לא בדיוק, אתה לא יכול להגיד שיש קו משותף לכל הסטאוט בטעם של שוקולד, כי גם שוקולד זה משהו שהוא מאוד רחב.
בקיצור, הסוויט סטאוט הזה, הלכו הממשלות בירה המודרניות, הקראפט המודרני החדש, העלו בכמות מטורפת את הסוכרים, והפכו את זה לפייסטרי סטאוט. מה זה פייסטרי סטאוט? זה כמו עוגת שוקולד כזה, כמו מאפה שוקולד, אז יש בו הרבה מהשוקולד החלב, והוא גם מאוד מאוד סמיך. זאת אומרת, כאילו אתם לא עושים את הבירה, כאילו יש לכם איזה עוגת שוקולד, או אני יודע מה, איזה רוגלה שוקולד, ודרך אגב, טעמנו את הרוגלה שוקולד של האץ'. כן, רוגלה ורוגלח, זה יחיד ורבים. וזה בדיוק מה שעשו הממשלות קראפט החדשות, לקחו את הסוויט סטאוט ועשו אותו הרבה יותר...
דחפו אותו.
דחפו אותו למעלה.
בדיוק.
טרופיקל סטאוט, זה איזושהי אינטרפטציה קריבית לבירה, כדי שלא יצטרכו לשלוח אותה לקריבים, אז מייצרים אותה בקריבים, ואז היא באמת יותר, זה איזשהו סוויט סטאוט על קצת יותר סטרואידים. Mm-hmm. אין את הטעמים השרופים, יש רק את הטעמים השוקולד המרירים. זה בירת לגר שמוצסת בטמפרטורות חמות, כשבעצם כל שאר הסטאוטים הם לא לגר, הם איילים. ויש לנו את האוטמיל סטאוט.
בדיוק, והאוטמיל סטאוט זה באמת סגנון שהתפתח בסקוטלנד, כי מי אם לא הסקוטים יכניסו שיבולת שועל לתוך הבירה שלהם.
וואלה.
בתור חובבי שיבולת שועל, שדוחפים לכל
כן, לא ידעתי, זה לא ידעתי.
שיבולת שועל, אז זה, בוא נגיד, זה היה כאילו מתבקש שהם גם ידחפו את זה לתוך הבירה, ובאמת למצוא את הדרך של לשלב את השיבולת שועל בתוך הבירה, כי זה לא כזה פשוט, היא צמיגית, ובירה עם שיבולת שועל, אתה מרגיש, אתה מרגיש בתחושת פה שיש... שיבולת שועל.
כן, אבל שלא כמו...
בניגוד ללקטוז.
בניגוד למילק סטאוט, את לא אומרת, אין לך את המתיקות. יש לך את המרירות, אבל יש לך את הגוף המעניין הזה ואת המשי הזה.
אני מאוד אוהבת להכניס שיבולת שועל. זה עושה איזה משהו אחר בתוך בחוויית השתייה.
זה לא מגיע לרמה של הפייסטרי, אבל כן נותן איזושהי...
זה נותן איזשהו טאץ'.
קטיפתיות בבירה.
נעים בתוך, באמת, בתוך תחושת הפה, בתוך הגוף הזה של הבירה.
מהטרופיקל סטאוט נמשיך לאמריקן סטאוט. כל דבר שמגיע לאמריקה מקבל קשות.
הוא אמריקה.
הוא אמריקה. אז אמריקן סטאוט זה סטאוט עם קשות אמריקאי.
ארומות סיטרוסיות, מאוד
טרופיות, סיטרוסיות וכאלה. קיצור, קשות אמריקאי על בירה אירית.
רמת מרירות גם, אני מניח.
ורמת מרירות גם הרבה יותר גבוהה.
נגיד אולי שאלת את כאה, גם יש לו איזשהו אלמנט של מרירות, חמיצות.
נכון.
לתוך הבירה.
כשלוקחים את הרוסטד ברלי בעיקר, וזה מה שאמרתי בהתחלה, אנחנו מקבלים את הטעם החמצמץ ואת המרירות של השריפה. Mm-hmm. ובאמת, בדרי אריש סטאוט הראשונים, המרירות הגיעה בעיקר מהגרעינים ופחות מהקשות. אז אחרי האמריקן סטאוט, האמריקאים גם נכסו לעצמם את האימפריאל סטאוט, או מה שקראו לו פעם הראשן אימפריאל סטאוט.
אוקיי.
זאת בירה שבעצם התחילה...
נכסו.
כי ב-BJCP זה מופיע תחת קטגוריה 20, שזה אמריקן סטאוט אנד פורטר. אז בשביל זה אני אומר, נכסו את זה. תראי, בסופו של דבר, הרבה ממשלות אמריקאיות מבשלות את זה. זה סגנון שהיה פעם קיים, נכחד, mm-hmm. ואז חזרה לחיים על ידי ממשלות הקרף האנגליות והאמריקאיות.
אוקיי.
אז כנראה בשביל זה הניחוס.
סגנון מאוד מיוחד.
כן, סיפור מאוד מאוד מעניין.
נכון.
זה סיפור שהתחיל במאה ה-18, הצארית יקטרינה הגדולה.
קטרינה דה גרייט, יש סדרה כזאת.
זה סדרה כזאת,
איך אהבתי לראות אותה, הוזה.
הוזה. בקיצור, הגברת הייתה נשואה לפטר השלישי, המקור שלה היה גרמני, היא הגיעה מגרמניה במקור, מן הסתם, אהבה בירה. בניסויים שלה לא היו מי יודע מה, הייתה צריכה הרבה מחליפים לבעלה, היו לה הרבה מאהבים, ואיך באחד המקומות שקראתי את זה, וכנראה הייתה צריכה גם הרבה בירה. בקיצור, קטרינה הגדולה מאוד אהבה את הבירה הזאת, אחד היועצים שלה בילה בזמנו כמה שנים טובות בלונדון, ולמד לשתות את זה, וכנראה הוא זה שהכיר לה את הסגנון, והסגנון הזה נשלח לסנט פטרסבורג ממפעלה שנקראת אנקור, לא לבלבל עם אנקור אמריקאי. ממשלה שנקראת אנקור באנגליה, כדי שוב שהוא ישרוד את המסע, וכדי שהוא לא יקפה בקור הרוסי, אז עשו אותו עם הרבה אלכוהול, משהו באזור 10% אלכוהול. שוב, בירה סטאוט מאוד מאוד שחור, מאוד כהה, איך לא מזמן...
גוף, מה... חבל על הזמן, גוף כבד, בירה עם נוכחות,
בדיוק.
בירה דומיננטית, בירה לפרצוף.
איך, מזגתי אותה, לא, מזגתי לא מזמן איזשהו אימפריאל סטאוט באחד הסדנאות שהעברתי, אז החבר'ה אמרו לי, מה זה הנפט הזה? בוא נה, זה כמו שמן מנוע. אז זה בדיוק העניין. בירה מאוד מאוד חזקה, אלכוהול גבוה, גם שיעמוד את המסע, גם שיעמוד את הקור של סנט פטרסבורג. מה שיפה בבירה הזאת, קודם כל היא צריכה להיות מיושנת המון זמן, בגלל כמויות הלטת הגדולות וההבשלה שלה. מה שעושה אותה מאוד מאוד טובה לאישון. ופה נכנס הקטע שזאת אחת הבירות, אני חושב, שיותר מיושנות בחביות עץ. כי היא ממש מקבלת טוב את ה...
טעמים של
החווית, הטעמים של העץ, הטעמים של הקוקוס, הטעמים של הווניל, כן. ואנחנו רואים את זה הרבה, את ה...
וואו, זה באמת אחד מתתי הסגנונות האהובים עליי.
בוא נגיד, ב-European Beer Star, כשאני רואה שאני משובץ לקטגוריה הזאת, אני מבסוט שאני מגיע לשם, וזאת הקטגוריה שדרך אגב, יש בה את הכי הרבה מריבות. זאת אומרת, חוץ מהבירות הגרמניות, ששם זה הגרמנים עושים את הבלגן, זה לא מריבות, מדברים עליה כל כך הרבה.
וואי, אתה אמרת עכשיו גרמנים, זה הזכיר לי. אוקיי.
יש שם כל כך הרבה טעמים כל כך הרבה דברים טובים, שזה פשוט אנחנו יושבים בשופטים וחופרים על הבירה.
לא, זה לא בירה, זה לא, אני לא מסכימה איתך, זה לא בירה שעושה מריבות, זה בירה שעושה הרבה דיונים.
דיונים, כן, תיקנתי את עצמי, דיונים, לא מריבות.
זה בירה שעושה הרבה דיונים, כי יש עושר של טעמים, זה באמת סגנון כל כך עשיר בטעמים, עם המון רבדים של טעם, וכל אחד טועה משהו אחר, וכל אחד מרגיש משהו אחר, באמת אחד הסגנונות, שלא לדבר על זה שאתה מקבל פלייט של 12 כוסות, ו...
כן, בדרך כלל עושים את זה ממש בוא... אחרי צהריים, ככה שהבדכם...
בדיוק, אחרי ארוחת צהריים. בניגוד לפילזנר, שמתחיל ויכוח, שם יש ויכוח תמיד בין השופטים הצ'כים לשופטים הגרמנים. הייתי באחד הסשנים, הקפטן של השולחן אמר, וואו, עברנו את זה בלי, בלי ויכוח בין הצ'כים לגרמנים בשולחן.
בפילזר זה מריבות, באימפריאל סטאוט זה דיונים. זה מה שקורה.
מה לגבי האויסטר סטאוט? זה...
אויסטר סטאוט, אז ככה. אומרים כשעושים התאמות של בירה לאוכל, שהבירה שהכי מתאימה טוב לצדפות זה סטאוט. והאנגלים לקחו את זה צעד אחד קדימה, וזרקו צדפות לתוך הבירה. ועשו מזה אויסטר סטאוט. נכון להיום אני לא בטוח שיש עוד איזשהו מישהו שעושה את זה, כי בוא, זה קצת יותר מדי יקר. לא נראה לי שעוד, אולי אחד או שניים עושים באמת אויסטר סטאוט כזה, אבל זה הקטע, כי הטעם של הים באמת מתלבש טוב עם הטעם של, של הבירה הזאת. אז זה גם משהו שהיה נכחד, די נכחד, נשארו מאוד מאוד בודדים שעדיין עושים את זה.
מעניין. טוב, אני חושבת שהגיע הזמן הטייסטינג רום שלנו.
כן.
בוא נשתה איזה משהו.
דיברנו כל כך הרבה.
יש לנו פה איזה אימפריאל סטאוט, ראשן אימפריאל סטאוט.
תכף נבדוק, יש לנו הרבה דברים. יש לנו הרבה סטאוטים פה, אנחנו חייבים רגע...
יאללה, לך תפתיע.
אנחנו חייבים איזה רגע לחשוב ולראות מה אנחנו מוצאים.
לך תפתיע, יאללה. טוב, אז אנחנו בטייסטינג רום שלנו, נשלחת לחפש לנו איזשהו סטאוט מעניין, האמת שחזרת עם כמה אופציות.
האמת היא שחזרתי עם, שלחת אותי לחפש משהו מעניין, חזרתי עם משהו סטנדרטי, כי כשראיתי את הבקבוק נזכרתי שלא דיברנו על עוד איזשהו וריאציה של הסטאוט, שזה האנגליש סטאוט, שהוא די דומה לדרי סטאוט, לאיריש דרי סטאוט, אבל...
להבדל.
ההבדל ביניהם שהוא פחות מריר ממנו, הוא יותר מלטי, הוא יותר רגוע, יותר סמוד כזה, יותר חלקלק. הדגש שם באמת על המלטיות, פחות על המרירות.
פחות צרוף, פחות בועט.
פחות צרוף, פחות בועט בדיוק, הוא יותר רגוע, אבל הוא עדיין יש לו את כל המאפיינים של הסטאוט.
אז מה בחרת?
אז מה שבחרתי זה את ההופ גובלין סטאוט, מבשלת וויץ'ווד באנגליה. האמת הממשלה היה לה פעם את
בלקוויץ'
והפסיקו כנראה מתגום מחדש, הטעם גם במתכון בטח השתנה, הבלקוויץ' הייתה קצת שונה.
הבלקוויץ' הייתה נהדרת, אני ממש אהבתי אותה. אז בוא ניתם את הבירה הזאת, את האופ גובלין סטאוט 4.1% אלכוהול. טוב, כבר בערכה הראשונה, היא מריחה לי יותר כאילו בראון אייל, פחות סטאוט, בראון אייל.
יש לה את השוקולד, יש לה שוקולד, אבל לא שוקולד, לא שוקולד מריר 70%, אלא את השוקולד מריר 40%.
כן, זהו, זה לא השוקולד המריר הקטלני, היותר עדין.
היותר עדין, טיפה מתקתקות בשוקולד.
בארומה שלה, אבל היא ארומה מלטית, היא לחם, היא יותר לחם, קרקר, יותר בכיוון הזה. אין ארומת קשות בכלל, בכלל. בצבע שלה, לא אמרנו שהצבע שלה הוא שחור,
קצף בז' כזה חזק.
חום בז' ממש יציב, יפה, הגזים ככה ממש רואים אותם עולים מתחתית הכוס. בתחושת פה שלה,
מאוד חלקה.
מאוד עגולה, מאוד נעימה בפה. היא לא מימית, היא לא מימית.
היא לא מימית, אבל היא כן קלה.
נכון, היא בפירוש לא מימית.
היא מאוד מאוד קלה לשתייה.
כן.
מאוד שוקולדית. פחות מרירה, יותר מתקתקה, נכון. יותר שוקולד מתוק כזה?
יש איזון בין המלטיות למרירות, זאת אומרת, כן. היא מאוד נעימה בפה. ככל שהלגימה שלה מתקדמת בפה,
יותר שרופה.
בדיוק. אז מרגישים יותר את השרוף.
את השרוף, בדיוק.
בדיוק. באפטר טייסט שלה היא...
עם אפטר טייסט מאוד קל ושרוף. זאת לא נשארת לי המתיקות שלה, נשאר לי הקליעה.
בדיוק. המתיקות היא מאוד קצרה באפטר טייסט. זה נגמר מיד.
ונשאר הקליעה, שזה טוב, כי זה נותן לך להמשיך לשתות עוד ועוד, זה לא מעיק.
כי זה קצת מייבש את הפה, ואז אתה רוצה לקחת עוד לגימה.
בדיוק מה שאני עושה עכשיו.
בדיוק. בגדול, זה בירה באמת...
בירה לפאב אנגלי לשבת ולשתות.
כן, אחלה בירה, אני ממש ממש אוהבת אותה. ולגבי הבלק וויץ' שהזכרת מקודם, אני הייתי הופעה עם הבלק וויץ'.
הייתה לך הוגת המחשפה השחורה.
נכון.
שאת יודעת מה? נפרסם את המתכון בפייסבוק שלנו. אז זהו, זאת הייתה הופ גובלין סטאוט, אינגליש סטאוט, מאוד עדין, מאוד נחמד.
לחיים. טוב, אז חזרנו מהטייסינג רום. אני חושבת, הישר לטיפים לרבע שלים. סגנון בירה סטאוט זה סגנון שמאוד אוהבים לבשל בבית, ובסך הכל מאוד ידידותי, אני חושבת.
כן, אין בו יותר מדי משחקים עם קשות, דרי הופינג וכאלה דברים.
מבחינת חשבון הגרעינים, אז יש לנו באמת לטט בסיס, פיילייל, יש לנו את הרוסטד בר,
קצת ברלי, קצת לטט שחור, טיפה קרמל. אם אנחנו רוצים קצת לתת לזה איזשהו גוף. כן. אבל באמת, אם אנחנו הולכים על דרי סטאוט, אז החשבון גרעינים הוא באמת לתת בסיס, טרוסטד ברלי, ובזה נגמר הסיפור. אם אנחנו רוצים ממש להיות נאמנים למקור, אפשר להשתמש בפלקט ברלי.
נכון.
כדי לתת לזה עוד יותר קריספיות כזאת.
ולא לעלות יותר מדי באחוזי האלכוהול.
בדיוק, להישאר באזור 4%, מה שמאוד קל לבשל את זה גם לחבר'ה שיש להם מערכות קטנות יחסית.
נכון. מבחינת שמרים, אז כמובן שמרים של לונדון.
בדיוק, שמרים אנגליים, שמשאירים טיפה attenuation נמוך יחסית.
וגם קשות.
שוט אנגלי, מן הסתם.
תלוי מה עושים, אם אנחנו עושים
אם אנחנו מדברים כרגע על הדרי. אם אנחנו עוברים לדברים היותר משוגעים, סוויט סטאוט, אז אנחנו יכולים להכניס מלטות אקסטרין, אנחנו יכולים להכניס לקטוז, הכל בזמן הבישול, סוף הבישול. אם אנחנו הולכים על אוטמיל סטאוט, אז להכניס שיבולת שואל בזמן המשינג, או בזמן הסטיפינג, אם אנחנו מבשלים מרכז. אם אנחנו הולכים כבר לדברים היותר חזקים, פה כבר מתחילה הבעיה. אימפריאל סטאוט רציני, מתחיל בגרביטי של משהו באזור ה-10-80, כדי להגיע ל-8 או 10% אלכוהול, זה 10-80 ומעלה.
אני לא יכולה לבשן במערכת שלי.
נכון, במערכת שלך צריך יותר מדי גרעינים. אז צריך גם את השמרים שיעבדו. כדי שהם יעבדו, אנחנו בדרך כלל שמים כמות כפולה של שמרים, כדי להגיע לכמות התאים החיים, שיהיו בסוף כי מאוד קשה להם. אני ממליץ להכניס גם קצת מזין שמרים, לפי ההוראות של מזין השמרים, כדי לתת לשמרים את הפינוק שהם צריכים, כדי להקל את כל אחוזי האלכוהול הגבוהים האלה.
יש המלצה להשתמש בשמרים אמריקאים פה.
כן, כי השמרים האמריקאים יש להם טעם מאוד מאוד נקי. יש להם פרופיל טעם מאוד נקי, ובדרי סטאוט אנחנו מחפשים את הטעם האנגלי, ברשן או אימפריאל או באימפריאל סטאוט אנחנו פחות מחפשים את זה. מבחינת תוספות, אפשר לזרוק קקאו פנימה, אפשר לזרוק וניל, אפשר לזרוק קפה.
יש כאלה שעושים כזה שט של אספרסו ומכניסים.
האמת שאני פעם עשיתי סדנת בירה לאנשי מחירות של טמפו, ולפני הביג בוק, אחד מהם בא עם ון גוך קפה, וזרק לתוך הדלי את הוון גוך קפה.
נשמע פצצה.
כן, זה יצא ממש טעים. בקבוקון קטן, לא בקבוק גדול. הרבה טעמים יכולים להיכנס לבירה, היא מקבלת הרבה דברים. אני אישית פחות מתחבר לאמריקן סטאוט. לא יודע, אותו דבר עם הבלק ה-IPA.
בגלל הקשות.
בדיוק, לא מסתדר לי כל כך הקשות הרענן, הטרופי, הסיטרוסי, עם הכבדות של השוקולד והקפה. לא יודע, לא מסתדר לי. עוד דבר שמאוד מאוד טוב, שלאחרונה יצא לי לנסות, ששותים את הבירה, להרבב אותה עם סמבוקה. סמבוקה זה משקה, זה ליקר אניסי איטלקי, הרבה פעמים שותים אותו יחד עם אספרסו. ואז אמרתי, רגע, אם הוא טוב עם אספרסו, יכול להיות שהוא גם טוב עם הסטאוט. ושמתי לי טיפה קטנה בתוך כוס של סטאוט, ווואלה, זה הקפיץ את הבירה. ממש הקפיץ אותה יפה.
אל תשכח שיש סטאוטים עם לקריץ, אז...
נכון. זה... עכשיו, עוד דברים שעושים עם הסטאוטים, דבר שנקרא פלוט. לוקחים כדור גלידה וניל, או גלידה צ'וקולד, שופכים מעליה קצת סטאוט, דרי סטאוט, או סטאוט מתוק, או סוויט סטאוט, או
מילק,
אולט מיל או מילק, ואז אוכלים את זה, וזה ממש ממש נחמד. מצד אחד יש את המתיקות של הגלידה, מצד שני את המרירות של הבירה. זה משהו שהוא מאוד מקובל, הפלוט הזה של סטאוט על כדור גלידה.
אם דיברת על כדור גלידה, אז אפשר להגיד באמת שסטאוט משתדך מאוד טוב, גם כשיש מתכונים עם בישול עם בירה. אני באופן אישי, יש את ההוגה שאני מכינה, הוגת שוקולד שלתוכה אני מכניסה סטאוט. אני רואה בהרבה מתכונים שמכניסים באמת בירה, אז הרבה פעמים זה סטאוט. בירה סטאוט היא מעולה לקינוחים.
היא מעולה לקינוחים, מעונה לבישולים של בשרים, לבישולים ארוכים. יש לה את האושר שלה, יש לה את הקטע הזה.
ובגלל באמת, כשעושים את ההתאמה, אז באמת צריך לקחת בחשבון את סתם השוקולד המריר, את השרוף, טיפה חמיצות לפעמים, שזה משתלב מצוין. ויש עוד נקודה שאנחנו לא דיברנו עליה, זה הנושא של ווייט סטאוט.
כן, ווייט סטאוט זה שוב איזושהי המצאה חדשה שרוצים לקבל בבירה בהירה את הטעמים של הסטאוט. ואיך עושים את זה?
של הקפה.
של הקפה. ואיך עושים את זה? פשוט לוקחים בירה בהירה, זורקים לשוט של אספרסו פנימה. במהלך הציסה, בסוף הציסה, לפני הביקבוק, לא משנה מתי. זה נותן את הטעם המאוד מאוד, סליחה, זה לא רק שוט של אספרסו, לפעמים עושים את זה גם עם מיצוי של,
של קר, קפה. לא?
מיצוי קר של קפה, כן. אבל לא משנה, הרעיון הוא ששמים קפה. ואז אנחנו מקבלים את זה בצורה מאוד מאוד חזקה, את הטעם, שזה פחות משפיע על הצבע של הבירה.
זה באמת, זה מין שעטנז כזה מבחינתי, זה מה זה מוזר?
כן, אז את מקבלת משהו בעיר ופתאום מקבלת קפה.
כי זה עניין של הרגל, כאילו אתה רגיל שהקפה, אז הוא בצבע כהה.
עכשיו עוד דבר, זה מזכיר לי עוד דבר לגבי בישול של סטאוטים.
רגע, לפני שזה מזכיר לך, אני רוצה להגיד שבפעם האחרונה שהיינו בשיפוט, דיברו באמת על הווייט סטאוט, כל הנושא הזה עלה, הגרמנים כמעט התעלפו.
ברור.
הם כמעט התעלפו. ברור. זה היה כזה...
מי מכניס קפה לבירה?
היית צריך לראות את התגובה שלהם. זה באמת אחד הדברים המשעשעים. רק שאי אפשר לעשות וידאו.
בקיצור, מה שרציתי להגיד שזה מזכיר לי, הרבה פעמים כשאנחנו עושים בישול של סטאוט עם גרעינים שחורים, אנחנו... לא לוקחים את הגרעינים השחורים ומכניסים אותם למש, אלא עושים אותם בצד במיצוי קר. טוחנים אותם, שמים אותם במים קרים לכמה שעות טובות, והם מוצאים את כל הטעמים למים.
מה היתרון באמת?
היתרון בזה זה שזה לא עובר את, זה לא עובר את החימום. ואז המרירות היא קצת שונה. הטעם הזה של השריפה הוא טיפה טיפה שונה, הוא יותר מעודן, הוא יותר שוקולדי. הרבה עושים את זה והרבה אומרים שזה יוצא טוב. אישית לא עשיתי את זה, אבל אנשים שעשו אמרו שזה באמת נותן איזשהו משהו יותר לבירה, משהו מעבר.
אז הנה, זה אולי בפעם הבאה, כן. זה יהיה הבישול הבא שלנו.
כן, אולי זה יהיה הבישול הבא.
אני זוכרת להפך, שאתה ברוב חוצפתך הגיע לך מישהו מתחום הקפה, ואתה לקח את הגרעיני לטת כאב, ועשית לו מזה קפה.
סליחה. סליחה, בשנות ה-50 בארץ, שלא היה קפה, ועשו את הציקוריה, את התחליף קפה, מה שלקחו כדי לעשות את הטעם השרוף ואת הצבע, זה גרעיני לטת צהורה. אז כן, זה קרה. זה משהו שהוא רשמי. זה לא איזו המצאה שלי שרציתי להציק למישהו, זה משהו רשמי. אז באמת, אם אתם רוצים עוד דבר, אם כבר מדברים על העניין הזה,
אם כבר פותחים, אם אתה
זה,
אומר.
עשיתם טראפלס, במקום לפזר מעל הטרפס שוקולד, קקאו, קחו לטת שוקולד, כהה, תתחנו אותו דק דק, ותפזרו
לקמח.
אותו. לקמח. לקמח, ואז כן. תפזרו אותו במקום את הקקאו, זה יקפיץ את הטרפס בצורה מטורפת.
זה מריר טיפה, אבל זה פצצה.
אז זהו, אז בנימה...
עכשיו עשית לי חשק ל...
כן, אני שומע את ה... תמיד שמוצ'ים. עוד איזה אנקדוטה קטנה, וויץ'ווד, שהיה לה קמפיינים שמאוד מאוד מעצבנים, אוהבי לגר, והם חטפו על זה תביעה משפטית, אחד הסלוגנים שלהם היה, What's the matter, Lager Boy, Afraid of the Dark, אז כל הפרק שלנו לא היה ללגר בויז, כל הפרק שלנו היה לאוהבי הדארק, אז אני נהניתי, אני מקווה שאתם...
אני אוהבת את הסגנון,
אני חייב להגיד שאחד הסגנונות שאהובים על גלית, זה האימפריאל סטאוט. תנו לה אימפריאל סטאוט וקניתם אותה.
ויש שקט.
ויש שקט, בדיוק. אז יאללה, תודה רבה שהייתם איתנו.
תודה רבה.
שתו באחריות, תמצאו אותנו בפייסבוק, בירביו הפודקאסט. מוזמנים לשלוח לנו שאלות, לדיין איתנו על דברים, אנחנו בכיף נענה לכם, ונשתמע בפרק הבא.
אז נשתמע.
יאללה, ביי.
ביי ביי.